מבין שרבני גרמניה נמצאים במצב שבו הם מקיימים דיאלוג עם אומות העולם, עם גויים, ויש שאלות, הייתי אומר, בוערות כיצד להשיב. עכשיו, מבחינתי הדבר הזה נפגש עם מה שאני עוסק בו בשנים האחרונות, והוא הטיפול בנושא בני נוח, בעצם הצד, הדת האוניברסלית של היהדות. ואני בחרתי, קצת שיניתי ממה שפורסם בהתחלה, אני חושב שכדאי לדבר קודם כל על המושג של אור לגויים בכלל, מה משמעותו, מה זה אומר. יש הרבה בלבול בדבר הזה, והייתי רוצה להתחיל מזה. יש, אפשר לומר, אולי נתחיל את זה מנקודת ראות, כמעט פילוסופית. אגב, אם יש משהו לא ברור, אם אני לא מדבר מספיק חזק, נא להגיד, שומעים? בסדר. אם יש משהו שרוצים להעיר עליו באמצע, בבקשה, לעשות את זה באמצע, כלומר, ולא לדחות את הדברים בהמשך. אני משתדל בהתחלה להגיד דברים פשוטים, ואחר כך אני מסבך את זה. אז אם משהו לא ברור בהתחלה, זה לא יתברר בהמשך. כלומר, יש איזו נקודה שמאוד מטרידה אצל אומות העולם, זה השאלה שהייתי אומר בצורה סכמטית, בכוונה, זה קצת סכמטי מה שאני הולך להגיד, זה השאלה של ימין ושמאל. מה זה ימין ושמאל? יש מאבק בין מה שנקרא קוסמופוליטיות לבין פרטיקולריזם. אני אגיד את זה בצורה אפילו קריקטורית קצת. יש אפשרות לומר כך, אני אוהב את העם שלי, אני אוהב את ארצי, וזה אומר, אם אני הולך עד הקצה של האמירה הזאת, אני שונא את כל שאר העולם. ואז מגיעים לגזענות. האפשרות השנייה היא אומרת, האפשרות הקוסמופוליטית אומרת, אני אוהב את כל העולם כולו, אני אזרח העולם. זאת המשמעות של המילה קוסמופוליטס ביוונית. אם אני הולך עד הקצה של זה, זה אומר, אני שונא את עצמי. אני שונא את העם שלי, אפשר לומר. אפשר לומר שאצל היהודים אנחנו רואים שני כיוונים שונים לגמרי. אמר לי יושב ראש הסוכנות, נתן שרנסקי, הוא אמר לי, תגיד לי, אני לא מבין, אני שואל הרבה אנשים בעולם, מה זה להיות יהודי? יש כאלה שאומרים לי, להיות יהודי זה לעזור למסכנים בהאיטי, ויש אומרים שלהיות יהודי זה להסתגר בישיבה כל החיים. איפה האמת? עכשיו, האמת היא שכל המאבק הזה הוא מאבק שקיים במחשבה של אומות העולם, אבל בעם ישראל זה לא כך. מסיבה פשוטה, וזה דבר כדאי לזכור אותו, אנחנו האומה היחידה בעולם שהוקמה לכתחילה בשביל משימה אוניברסלית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, זה על רקע מגדל בבל, על רקע הכישלון של האנושות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני בוחר בך, כדי לעשות אותך לגוי גדול, והמטרה היא ברורה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, אנחנו הלאומיות הלגיטימית היחידה בעולם. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי אנחנו לאומיות שעניינה תיקון העולם. האמת היא שזה דבר, לכאורה, מה שאני אומר זה מאוד בנאלי וכמעט פשוט לחלוטין. כלומר, עם ישראל רוצה תיקון העולם. חידוש, לא? יש כאלה שיגידו, אני לפעמים מדבר עם יהודים על זה, אני אומר, תראו, יש ליהדות מטרה אוניברסלית, ואני שומע אנשים שאומרים לי, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? אז כיוון שיש אנשים ששואלים איפה זה כתוב, אני צריך להתחיל להגיד איפה זה כתוב. ראשית כל, כשעם ישראל נולד ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה נאמר ביצירה של אברהם אבינו, יצירת האומה הישראלית. אבל הייתי רוצה לציין שאנחנו אומרים את זה פעמיים בכל יום באהבה. ידוע, פעמיים בכל יום באהבה, ויש אומרים ארבע פעמים בכל יום, אומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ואולי נזכור מה רשי אומר על זה, לפני כל הפירושים, אבל מה רשי אומר? מה זה השם אלוהינו, השם אחד? אומר רשי, השם, שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים. עתיד להיות השם אחד לכל העמים, ואז הוא מביא בשביל זה שני פסוקים. אחד מצפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, וזאת המשמעות של המילה אחד, בשמע ישראל השם, השם אחד, ואומר, הוא מביא פסוק בזכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, אפשר לומר, ההכרזה של היהודי בכל יום, פעמיים באהבה, מצווה דאורייתא, לצפות להתפתחות היסטורית שתביא את העולם כולו להכיר באלוהי ישראל. אנחנו רואים את זה גם על כן נקווה לך. כל בן ועשר יקראו בשמך. עכשיו תגידו, זה בסוף התפילה כשממהרים, מקפלים את התפילין וסגרים את התלית, אבל בראש השנה ויום הכיפורים זה באמצע מוסף, לא? כן? כלומר, שמה שמו את עלינו לשבח באמצע. ובכן תן פחדך ויראוך כל המעשים. הדברים האלה הם ממש מרכזיים בעולמה של היהדות, לפחות מבחינת מה שהנביאים לימדו אותנו. עוד הערה קטנה, כן בבקשה? ודאי, כן, למשל.
יש לי עוד הערה. התחלתי במעלם אבינו, שבעצם הוא קיבל משימה אוניברסלית.
כן.
התורה, אנחנו רואים שהתורה בעצם, מבחינה היסטורית, כרונולוגית, אבל מסתמצמת.
יפה.
משימה מאוד לאומית.
יפה מאוד.
כי התורה זה דבר שעם ישראל קיבל.
כן.
אז אולי באמת אברהם אבינו דמות אוניברסלית, כך תחילת התורה.
כן, ואחר כך זה, אחר כך הוא עוזר. כן, נכון. כן, כן.
חוץ מהאברהם אבינו גם יצאו כל האומות, חצי מישמעאל וחצי מיצר.
כן, ודאי, ודאי. אבל אני הייתי רוצה אולי להעיר על זה הערה קטנה.
כן. כל הגויים אומרים שיש לנו אותו אלוקים.
ממש לא.
אתם אומרים?
כן, אומרים, אבל הם לא טועים. הם לא צודקים. כלומר, אני אסביר את זה. כן. אז אני יכול להתייחס אל השאלות? כן, כלומר, אפשר לענות תוך כדי, נכון?
כן.
כדאי.
כן. מה שכבודו אומר, זה כתוב מפורש בגמרא, שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר, ואברכך, אז זה שאומרים אלוהי אברהם, ואברהם שמח מאוד. אחר כך, וגדלה שמך, כן, ואברכך, זה שאומרים אלוהי אברהם, וגדלה שמך, זה שאומרים אלוהי יצחק. ואז נשתנו פניו של אברהם. ואחר כך אמר לו, ו... לא, 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 ו... לא, לא, יש לפני זה. ואו, נו, באמת, זה פסוק. לא, 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 לא. נו, 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 נו. והגדלה שמך... כן, לא, והגדלה שמך זה שאומרים אלוהי יעקב. ואז אברהם בכלל נהיה ממש לא מרוצה. ואז כשהוא אמר לו, והיה ברכה, בך חותמים שאומרים מגן אברהם, חזר לשמוח. זה ממש תמוע. הרי בכל אדם מתקנה, חוץ מבנו ותלמידו. אז מה אכפת לו לאברהם, שכבר אומרים עליו אלוהי אברהם, שיגידו גם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? הבעיה הייתה בדיוק מה שכבודו אומר. זאת אומרת, שאברהם הבין, הוא רוצה לתקן העולם כולו. אחר כך זה מצטמצם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, רק עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בך חותמים. כלומר, מסביר הרב קוק, דרך הצמצום הזה נעשה אחר כך התיקון הגדול. זאת אומרת, המטרה, המשימה של אברהם מתקיימת דרך האומה הישראלית. כלומר, כל הפסוקים, כל המקורות שאנחנו נביא, המראים שעם ישראל חי בצמצום, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כל המחיצות שההלכה הפילה בין יהודים לבין גויים, כל המחיצות האלה יש להם מטרה אחת, לבנות את הגרעין האנושי, שיתקן את הכל. ברור? כלומר, כי אם לא, אז באמת לא מובנים כל הפסוקים האלה.
שהמשימה היא דווקא לאומית, ההשפעה היא לאומית.
כן, כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה מה שנקרא, איך אמר ישעיהו הנביא? נתתיך לברית עם לאור גויים. זאת אומרת, ברית עם זה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל כאומה, ומתוך כך לאור גויים. הרי מפורש שנאמר, אני חושב, בזכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. שימו לב לביטוי, גויים בתנך זה אומות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. כלומר, שאומות שלמות עתידות להצטרף ולהיות עם השם. מה איתנו? אנחנו גם כן עם השם, בינתיים אנחנו היחידים. אבל והיו לי לעם ושכנתי בתוכך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יוסיף עוד השראת שכינה נוספת באומה הישראלית בעקבות ההצטרפות של הגויים. וזה מה שנאמר, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. כלומר, תהיה בחירה נוספת. כלומר, ואנחנו היום רואים שהתופעה הזאת הולכת ומתממשת מול עינינו. כלומר, אפשר לומר שרואים בעולם כולו התעניינות כזאת. כן? אני לא יודע מאיפה זה בא, לא תמיד יש לי הסבר, יש לי כמה הסברים, אבל אנחנו רואים זה כתופעה אוניברסלית של התעניינות של גויים ביהדות. זאת היא עובדה. והדבר הזה צריך קצת להסביר מאיפה הוא בא, יש לי קצת הסברים בהמשך, אני אסביר את זה. אני רק רוצה רק להוסיף, כן, בבקשה? לא, ממש לא.
בזמן ההיסטוריה
הרומית. זה נקרא תמיד?
בזמן.
לא, זה טוב, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. בזמן האימפריה הרומית, אני יכול לקחת? כן. בזמן האימפריה הרומית, הייתה השפעה עצומה של היהדות בכל העולם הרומי. פילון האלכסנדרוני כותב שאין לך אומה ולשון באימפריה שאין בה שומרי שבת. עד היום הזה יש בטורקיה, בעיר מילטוס, אם תרצו, יש שם בית כנסת עתיק, כלומר שרידים של בית כנסת עתיק, ועד היום הזה קיימת הכתובת ביוונית, שזה המקום לגויים, בתוך בית הכנסת. כלומר, יש לנו עדויות היסטוריות על מה שנקרא קהילות של יראי השם, שהיו באים ושומעים את הדרשות של הרבנים בבתי הכנסת, וזה מה שהוליד את הנצרות. כלומר, הנצרות נולדה מזה. מדוע? בגלל שהיה קושי גדול באותם הימים לקבל את ההערה, ההערה האלוהית שבעם ישראל, לקבל אותה דרך עם ישראל, בגלל המצב הפוליטי הקשה, ולכן בנו איזה מיתוס, בנו איזה יהדות בזול, אבל אולי את זה אני אמשיך מחר, היה יהודי אחד, פאולוס, הוא למד אצל רבן גמליאל בכל זאת. הוא אמר שהוא מוכן למכור יהדות יותר בזול, בלי ברית מילה, ואז קיבלו את זה. כן, אבל זאת אומרת שבמשך, מאז האימפריה הרומית ועד היום, יש מסכה שנסוכה על הגויים. צריך לזכור, בספר ישעיהו פרק כ"ה יש דבר כזה, נכון? על המסכה הנסוכה על הגויים, שמונעת מהם לשמוע את דברנו, והיום הם מתחילים. זה, יש, אולי, אני, לא יודע, אתם רבנים, אז אתם יודעים הרבה גמרא, ואני רוצה להביא כמה פסוקים, זה בסדר. יש בתהילים, אז יאמרו בגויים. מתי? בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כלומר, היהודים חולמים, הם לא בדיוק מבינים מה קורה. אבל הגויים מסתכלים מבחוץ, והם רואים מה קורה. ומבחינתם זה משמעותי. אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. ומה עושים היהודים כל בוקר? הם שומעים את מה שאומרים מי? הגויים, נכון? בבוקר היהודי פותח רדיו, הוא רוצה לדעת מה הגויים אומרים. והוא שומע שהגויים אמרו, יגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה אומר היהודי? אם זה ככה, יגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. כן? כלומר, אנחנו רואים את זה כעובדה, זה לא תמיד היה. כלומר, נכון שהייתה התעניינות בדברי נביאי ישראל, אבל המסר של נביאי ישראל קיבל צורות משובשות. הנצרות, האסלאם, והיום יש, הייתי אומר, עזיבה מסוימת של האמונה הדתית של הגויים, ופנייה אל עם ישראל. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהתהליך התחיל והוא משמעותי. כיוון שהוא משמעותי, אנחנו לא יכולים כרבנים לא להתייחס אליו. כן, מה קרה? הרב מלר, יש בעיה? טוב, אוקיי, אוקיי, בסדר. טוב, אני רק זה, אם תרשו לי עוד דבר קטן, הבאתי לכם מקור משמע ישראל, כדאי לשים לב שאנחנו אומרים הרבה פעמים בתפילה, קדיש. נכון? מה אומרים בקדיש? יתגדל ויתקדש שמה רבה. מה זה הפסוק הזה? אמרו הראשונים, שמחזור ויטריק כתוב, שזה שיתקיים הפסוק של יחזקאל הנביא, שאומר, והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני השם. כלומר, על זה אנחנו מתפללים, בכל קדיש שאנחנו אומרים, אנחנו מתפללים בשביל קיומה של המשימה האוניברסלית של היהדות. אגב, אני רוצה לציין שהיה יהודי אחד מסובך במאה ה-19, שמו הנרי ברגסון, מכירים אולי, כתב בשפה שאני מכיר, והוא טען שהנצרות עליונה מן היהדות, כי היהדות עוסקת, מדברת על אלוה שמתעסק רק באומתו, בעוד שהנצרות מדברת על אלוהים שמטפל בעולם כולו. זאת הטענה הקלאסית, זה לא מהיום, גם פאולוס טען את זה, אבל זה חזר בעידן המודרני. ברגסון טען דברים כאלה. האם הוא צודק? התשובה היא שהוא לא צודק. אבל המציאות ההיסטורית הייתה שאי אפשר היה בזמנו של ברגסון להרגיש את המסר האוניברסלי של היהדות. למרות שהוא קיים בספרות שלנו, למרות שזה נמצא גם בתנך, גם בתלמוד, גם בפוסקים, יש ספרות שלמה, כל ההלכות של בני נוח, הדבר הזה קיים ונידון, כלומר בין הרבנים מדברים על זה. אבל זה לא היה מציאותי בלפחות כל זמן הגלות. בסוף המאה ה-19 היה רב אחד בליבורנו, הרב אליהו בן המוזג, אולי שמעתם עליו, חשובי הרבנים, גם היה מקובל, גם גדולי הפוסקים, והוא ניסה לחדש את הנושא של תורת בני נוח, פנה אליו צרפתי נוצרי בשם אמה פלייר. אמה פלייר היה קתולי, הייתי אומר, מעמיק, שנכנס, לא יודע איך עושים טעויות כאלה, אבל הוא נכנס בטעות לבית כנסת בזמן תפילת הנעילה של יום הכיפורים. לא יודע איך זה קורה לבן אדם, אתה לא שם לב שזה בית כנסת, מה אתה נכנס בדיוק? לא יודע, קרה. אבל הוא נכנס בזמן הנעילה, והוא הבין, מתוך מה שהוא ראה, שהשכינה שורה בישראל, והוא רצה להתגייר. הלך לרבי אליהו בן המוזג, אמר לו, אל תתגייר, אתה תהפוך להיות הכהן הגדול של תורת בני נוח. זה נכשל טוטלית, הוא הפך להיות הדרשן בבית הכנסת הרפורמי של פריס, ושם הוא הסביר ליהודים שהם צריכים לשמור שבת. ועל מיטת חוליו הגיעו גם כומר וגם רב, קברו אותו בבית קברות נוצרי ואמרו קדיש על קברו. משהו כישלון טוטלי. כן, אבל הרעיון התחיל. כולכם בוודאי שמעתם על הניסיונות של הרבי מלובביץ' בנושא הזה, וחסידי חב"ד בהחלט עובדים על הפצת תורת שבע מצוות בני נוח בין הגויים. אבל אני גם אגע אחר כך בנקודה המיוחדת של מה שאני רוצה לקדם בנושא הזה בזכותכם. ורק רוצה אולי להוסיף עוד דבר אחד, לפני שאני אגש לאקטואליות של הנושא הזה, של אור לגויים, השאלה אם זה אקטואלי או לא אקטואלי, רוצה להזכיר שיבוא יום אשר יחזיקו 10 אנשים מכל משפחות האדמה בכנף איש יהודי למור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. דברים כאלה מתרחשים כל יום. כן? אני רוצה לספר לכם חוויה אישית. פעם הלכתי ברחובות ירושלים ולבשתי את הבגד הישראלי המאוד לא יפה שקוראים לו דובון. מכירים את זה? כן? זה באמת מבחינה אסתטית יש הרבה מה להגיד על זה, אבל זה לא משנה, זה מאוד אופייני לישראלים. הלכתי עם זה ברחוב, פתאום אני רואה שמישהו מושך את הדובון שלי, יפני, והוא מכניס אותי לתוך ריקוד בעל כורחי, בין מאות יפנים שרוקדים, ולוקחים, לא רק אותי, כל יהודי שהם מוצאים, הם מכניסים אותו כדי לרקוד איתו. היה עוד מעגל של נשים יפניות, והם תפסו כל יהודיה, צנועות, תפסו כל יהודיה כדי לרקוד איתם. וגם הם זרקו הרבה ניירות צבעוניים. נכון, אני מדבר על המקויה, אבל לא משנה. אבל העובדה קיימת. עכשיו, זה לא רק הם. מה? יש, לא, זה הסובוטניקים, אתה מכוון? כן, כן, יש כל מיני. כן, כן, אני אומר מפורש. אני בהחלט מסכים שהמקויה, אני הבאתי את זה רק כדי להראות שהתופעה קיימת. בוודאי שזה לא על זה שאנחנו מדברים כאן בפורום הזה, רק רציתי להזכיר. כן. אגב, אני רוצה לציין שבכל זאת הם אחר כך ניקו את הרחוב, אחרי שהם זרקו כל מיני קישוטים וכו', אחר כך הם לקחו מטאטא וניקו את הרחוב. מה? לא, בירושלים. ליד המשביר לצרכן. כן? כן. טוב. עכשיו, הייתי אומר ככה. זה שהיהדות יש לה מסר אוניברסלי, אנחנו מכירים. היה אפילו יהודי אחד בגרמניה, אחד מגאוני גרמניה, הרב שמשון רפאל הירש, שסבר שהיהודים, שהגלות נועדה לממש את ההשפעה האוניברסלית של היהדות, ולכן הוא אפילו התנגד לציונות משום כך. כלומר, כי הוא חשב שהייעוד של העם היהודי זה להיות יהודים טובים, שומרי מצוות קלה כבחמורה בתוך גרמניה, להיות נאמנים לתרבות הגרמנית ולקייזר, ולהשפיע קדושה וטהרה בתוך האומה הגרמנית. ואז הגרמנים גם יגידו תודה. כן? כלומר, זאת הייתה המחשבה שלו. האמת היא, הוא לא הראשון שחשב בכיוון כזה, היה גם יוסף הצדיק, מל את כל מצרים, הייתה מחשבה כזו. אבל אנחנו רואים שהניסיון ההיסטורי הוא שהדברים האלה לא עובדים בסופו של דבר. עכשיו, הייתי רוצה לגשת פה אל האקטואליות של של המסר הזה, מה המשמעות שלו. אנחנו רואים שהיום אנחנו נתונים בתוך מאבק בין גושי. יש גושים גדולים בתוך העולם שמתנגשים זה בזה, והיום אנחנו נמצאים במצב וירטואלי של מלחמת עולם שלישית. אמנם זאת לא מלחמה עם מטוסים וטנקים וצבאות ענקיים שנלחמים זה בזה כמו שהיה בשתי המלחמות הראשונות, אבל יש בהחלט מאבק פוליטי ודתי על ההגמוניה התרבותית באנושות. כלומר, השאלה מי היא, מהו הכיוון שיוביל את העולם מבחינה ערכית, תרבותית, רוחנית. ובזה אנחנו רואים שיש היום פחות או יותר ארבעה מוקדים, ארבעה, הייתי אומר, מרכזים של השפעה רוחנית בעולם, או השפעה ערכית בעולם, והם נלחמים זה בזה. האחד זה העולם הנוצרי, השני העולם האסלאמי, השלישי המזרח, והרביעי שצריך להגיד משהו וכנראה לא רוצה לומר, זה היהודים. עכשיו תשימו לב ששלושה מתוך הארבעה קשורים ליהדות. הנצרות קשורה ליהדות, האסלאם קשור ליהדות, וגם היהדות קשורה ליהדות, ואנחנו נתונים היום בתוך המאבק בין הגושים. ואנחנו בדיוק באמצע. עכשיו, כל אחד מבין שבמצב כזה אנחנו נתונים במלחמה. מלחמה אומנם מנהלים על ידי פוליטיקה, כלכלה, על ידי צבא, אבל מוכרחים גם שתהיה אמירה רוחנית. כלומר, אם אין לנו מסר מיוחד להעביר, אנחנו בסופו של דבר נבלעים בין המזרח לבין המערב. לכן יש לנו מחויבות לתת תשובה ערכית. היהדות, כחלק מן המאבק שהיא מנהלת היום בעולם, צריכה גם לבוא עם אמירה. עכשיו אני רוצה קצת להסביר את זה יותר. יש אצל הגויים ציפייה שאנחנו נאמר משהו. כאן אני רוצה להביא קצת רקע תיאולוגי. ידוע שבמשך 2000 שנה כמעט, העולם הנוצרי השתמש בעובדה של גלות עם ישראל כראיה לאמיתות של הנצרות. זה חלק מהתיאולוגיה. חלק מהתיאולוגיה הנוצרית זה שההשפלה של עם ישראל וגלותו הם ההוכחה לאמיתותו של ישו. ולכן, כשהרצל הלך אל האפיפיור וביקש ממנו לעזור לרעיון הציוני, האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש ממני הוא ההפך הגמור מכל מה שאני מאמין בו, ולכן אני לא יכול לעזור לך. עכשיו, מה שקרה, בכל זאת, אחרי 2000 שנה כמעט, העם היהודי חזר לארצו. חזר לא רק מבחינה סוציולוגית, אלא כמדינה. בין שזה מוצא חן בינינו, בין שזה לא מוצא חן בינינו, זאת היא העובדה. והעובדה הזאת גורמת לשאלה גדולה בעולם כולו. במיוחד מאז מלחמת ששת הימים. לפני מלחמת ששת הימים, עדיין התייחסו אל מדינת ישראל בתור מדינת מקלט, פיצוי לשואה. אבל בימינו כבר הגענו למצב שהעם היהודי גם מראה גבורה, מראה עוצמה. והדבר הזה גורם שפתאום מתחילים להתעניין במה שיש ליהדות לומר. אני רוצה כדי להמחיש את הדבר הזה, היה פילוסוף צרפתי בשם ז'אן פול סארטר, בעברית סארטר. כן? אז סארטר, אחרי מלחמת העולם השנייה, כתב ספר קטן נגד האנטישמיות. ובספר שלו נגד האנטישמיות הוא כותב, בין היתר, שהאנטישמים הם אנשים רעים. מדוע הם אנשים רעים? כי האנטישמים חושבים שהיהודים שונים מכולם. והרי זה שקר, לא רק שהיהודים לא שונים מכולם, היהודי לא קיים, זאת המצאה של האנטישמי. שימו לב לאמירה. ואז הוא אומר, זה עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא העתיק שבכולם. כנראה שהאבסורד לא הפריע לו. כן, אבל זה מעניין. דברים כאלה היו ניתנים להיאמר כל זמן שהעם היהודי לא חזר לשטח. בימינו, מאז מלחמת ששת הימים, קורית תופעה מאוד מיוחדת בעולם. העולם כולו רוצה לדעת מה יש ליהדות לומר. לאו דווקא כדי להסכים, אבל כחלק מן השיח. האמת היא ששלמה המלך כבר אמר את זה. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כשהוא מפסיק להיות בזוי, שומעים. כולכם בוודאי למדתם ספר הכוזרי. מלך כוזר חושב שאין מה לדבר עם היהודים, משום שהיהודים בזויים. אז זה ברור שהם לא צודקים, שהרי הם בזויים. אבל עכשיו היהודים לא בזויים. והדבר הזה מעורר שאלה. עכשיו צריך להבין. העולם כולו, מאז מלחמת ששת הימים, אומר, מה יש לכם לומר? ומה היהודים אומרים? שום דבר. אין לנו מה להגיד לכם. אנחנו חלק מן העולם המערבי. למשל, אני רוצה להגיד, אבל זה תשמרו בינינו, זה בסוד. יש חוברת שפעם היו מפיצים בנמל תעופה בן גוריון. אתם יודעים איפה זה? זה בישראל. בנמל תעופה בן גוריון יודעים חוברת של משרד ההסברה הישראלי, כיצד הישראלי צריך להסביר בחוץ לארץ מה זה מדינת ישראל. אז צריך להסביר שמה, שאנחנו עם גדול, יש לנו עגבניות שרי, אנחנו המצאנו את זה. המצאנו את הדיסקונקי. אנחנו עוזרים למסכנים בהאיטי. יש לנו עיר גדולה ויפה, תל אביב. יש לנו גם מרכז תיירות עצום, ירושלים. וחוץ מזה, אנחנו לא נוסעים על גמל, יש לנו מכוניות. ברור, זה לא בצחוק, זה מה שמשרד ההסברה הישראלי אומר. ושר ההסברה הישראלי לקח קבוצה של ישראלים כדי להסביר את מדינת ישראל בחוץ לארץ. אז הוא לקח שמה, כמובן, להסביר, יש לנו הומוסקסואלים, יש לנו ערבים, יש כל מיני דברים כאלה כדי להראות שאנחנו בסדר, אנחנו בדיוק כמוכם. כן, יש הכל. כן. אז זאת אומרת, עכשיו, אני רוצה להבינו משהו. עכשיו, המסר הזה לא גורם לאהבת ישראל. ואני רוצה להסביר למה. לכאורה, הרי זה בדיוק מה שאנחנו אומרים לאירופאים. אנחנו בדיוק כמוכם, אז תאהבו אותנו. אבל זה לא נכון, כי בתת מודע הקולקטיבי של העולם הנוצרי, אם העם היהודי עשה כזה בלגן, סימן שיש לו מה לומר. אם בסוף הוא לא אומר כלום, אז זה סימן שהוא משקר. תחזירו את הארץ הזאת, היא לא שלכם. ברור? ולכן, זה עוד יותר מחייב אותנו היום לדעת מה יש לנו לומר. עכשיו אני רוצה פה אולי קצת להסביר את זה קצת יותר לעומק. זה מבחינת הנסיבות הפוליטיות, כן? כלומר, מה שקורה בעולם שמחייב אותנו להגיד. אבל הייתי אומר יותר מזה, זה חלק אינטגרל... כן, בבקשה?
אני חושב שמה שמדינת ישראל עושה,
אז אני באמת חושב מה שכבודו אומר. היום השיח של מדינת ישראל הוא שיח שבאופן מעשי הוא כמו שאתה אומר. אלא שזה בעל כורחנו שאנחנו עם אמירה כזאת. כלומר, הגויים רואים את זה, אבל זה, איך אומרים, זה עוד יותר טוב אם אתה גם אומר את זה. בסדר? כלומר, אולי אני אסביר את זה ככה. אני רוצה להמשיך את הכיוון הזה. במשך 2000 שנה, היהודים ישבו בגטו, והגויים מחוץ לגטו וניהלו את העולם. עכשיו, מה אמרו היהודים? הם לא אמרו את זה במפורש, אבל זה מה שהם אמרו. הם אמרו לגויים, אתם רעים. אתם מנהלים את העולם לא באופן מוסרי. מה אמרו על זה הגויים? הם לא אמרו את זה במפורש, אבל זה מה שהם הרגישו. אמרו, זה לא חוכמה, אתם יושבים בגטו, אתם יכולים לדבר. אם הייתם מנהלים מדינה כמונו, הייתם רעים כמונו. ועכשיו, רגע, ועכשיו ברוך השם, קמה מדינה, ואז יש חרדה בעולם כולו. אולי אם הם יצליחו להיות מדינה מוסרית, הם יקטרגו על כל מה שעשינו במשך 2000 שנה. ולכן המאמץ המרכזי של המדיה העולמי זה להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רעה. בעוד שהאמת היא שאנחנו המדינה הטובה ביותר בעולם מבחינה מוסרית. אין מדינה בעולם שבמשך 60 שנות דמוקרטיה המשיכה, במשך 60 שנות מלחמה המשיכה להיות דמוקרטית ולהתייחס יותר מן הראוי בחסד למיעוט עוין בתוכה. זה מסר לדעת את זה. כלומר, אולי, ולנו היהודים קצת קשה לראות את זה בגלל שאנחנו בפנים. אני רוצה להזכיר את זה, שבזמן שעם ישראל, בני ישראל היו זונים עם בנות מואב בשיטים, באותו זמן עמד על ההר בלעם ואמר מה טובו עליך יעקב. מעניין. זאת אומרת שיש רזולוציה קטנה שמונעת מאיתנו לראות את התמונה הכללית. אבל יש גויים שדווקא כן מבינים מה שקורה. בגלל שכששומעים, יש גויים ששומעים שכל כך משמיצים את העם היהודי ואת מדינת ישראל, הם אומרים לעצמם, זה לא יכול להיות. הרי הם רואים את המציאות, רואים מה עומד מצד האויבים שלנו. איזה מין ערכים, איזה מסרים מועברים שם. ברור? אז תמיד ימצאו יהודים שיגידו, אנחנו רעים. אבל האמת פורצת. יותר טוב, במקום שזה רק יהיה במעשים, שגם אנחנו נאמר את זה, שיש לנו אמירה ערכית, ואני חושב שיש הרבה מה לעולם ללמוד מאיתנו. ברור? עכשיו, אני רוצה אולי להסביר נקודה חשובה כאן. במשך 2000 שנה לא יכולנו להוציא אל הפועל את התכלית שבשבילה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אני אסביר למה הכוונה. אם אתם זוכרים, מה עשה אברהם אבינו עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך? בסך הכל הוא היה בן 75. מה הוא עשה עד גיל 75? מה? הוא עשה נפשות, נכון? אם הייתי שואל את אברהם בתקופה הזאת, מה אתה רוצה לעשות? מה הוא היה אומר לי? להמשיך לעשות נפשות. אני רוצה שכל בני האדם על פני כדור הארץ יעבדו את השם. ואיך הם יעבדו אותו? על ידי אמונה, על ידי תפילה, על ידי קורבנות. ואם הייתי שואל אז את אברהם, תגיד אברהם, אתה רוצה גם להקים עם? מה הוא היה אומר? לא. לא מעניין אותי. אתה רוצה להקים מדינה? מדינה? פוליטיקה? מה, השתגעתם? אני עוסק בדת. אחרי 75 שנה, כשאברהם כל הזמן מדבר על הקדוש ברוך הוא, ואומר, אלוואי והקדוש ברוך הוא פעם אחת ידבר איתי, יום אחד ידבר איתי. והקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו, כל מה שעשית תעזוב. לך לך, תעזוב את זה. ומה אתה תעשה עכשיו? ועשך לגוי. כלומר, אתה מכאן ואילך, אתה תעסוק בפוליטיקה. כן? כלומר, זה דבר מאוד מעניין. כלומר, אתה צריך להקים אומה. אולי אני אסביר את זה. אתם יודעים שלפעמים שואלים אותי את השאלה, מדוע רבנים עוסקים בפוליטיקה? אז אני רגיל לענות... מה?
לא בגרמניה.
לא, אבל לפעמים, יש אנשים ששואלים. לא, שאלו אותי כמה פעמים, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? אני רגיל לענות בשאלה, כי אני יהודי, אז אני עונה בשאלה. השאלה היא, לא, יותר גרוע, אני שואל, אז במה יעסקו? כי הרי, אם התורה נתנה תוכנית מדינית, כלומר, התורה היא החוקה המדינית של עם ישראל, אז אנחנו פועלים במסגרת פוליטית. זה שבמשך 2000 שנה היינו מנועים לתפקד בצורה הזאת, אז זה מה שמכריח אותנו להתקטן בתחום הדתי בלבד. אבל התוכנית של הקדוש ברוך הוא היא תוכנית של תיקון העולם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. עכשיו אני רוצה קצת להסביר את זה יותר, אני רוצה קצת להתכנס יותר לעומק. בספר בראשית פרק י' פסוק למד א', לא, זה לא מודפס פה. פרק י' פסוק למד א', אלה בני שם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. למשפחותם, מה זה משפחה? משפחה זה קבוצה אנושית. ומה הקשר בין המשפחה הזאת למשפחה השנייה? סימפתיה. בין משפחות אפשר להסתדר. בוא נעשה טיול ביחד, נחתן את הילדים ביחד, נאכל סעודה שלישית ביחד. כן? זה בין משפחה למשפחה. ומה עשה את הקבוצות האנושיות למשפחות? לשונותם. לשון? התוכן התרבותי, הפנימי. אז בהתחלה של ההיסטוריה, התורה מוסרת לנו ש... הקבוצות האנושיות היו דווקא בסימפתיה אחת עם השנייה. כל אחת עם הלשון שלה, אבל חיו בשלמות, בהשלמה. בארצותם לגוייהם, ברגע שזה הפך להיות טריטוריאלי, נולדו המדינות לגוייהם, ובין גוי לגוי, המצב הנורמלי הוא המלחמה. עד כדי כך שהנביא אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, זה חידוש. ואז יוצא לפי זה שהאנושות הידרדרה. כשהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר לו, ואשך לגוי גדול, אתה תעשה עוד אחת, ונברכו בך כל משפחות. כלומר, על ידך יחזרו הגויים להיות משפחות. וזה נאמר בזכריה, בפרק י' ד', בהפטרה של סוכות. ההפטרה של סוכות כולם מכירים, אתם יודעים למה? כי אף אחד לא נרדם בהפטרה של סוכות. למה אף אחד לא נרדם בהפטרה של סוכות? כי אסור לישון אפילו שנת ערי מחוץ לסוכה. אז שם נאמר בהפטרה, שאשר יישאר מכל הגויים הבאים על ירושלים למלחמה, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות, ואשר לא יעלה מכל משפחות האדמה לא עליהם יהיה גשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה, תהיה המגפה וכו'. זאת אומרת שהנביא מתאר את התפקיד של עם ישראל, ההשלמה של התפקיד שלנו, תפקיד פוליטי, להפוך מחדש את המדינות למשפחות. עכשיו יוצא לפי זה שהתפקיד שלנו בעיקר תפקיד בכלל. הייתי אומר ככה, מה שאני מדבר איתכם היום זה בעצם לא נכון. היה צריך להיות שנשיא מדינת ישראל וראש הממשלה, יפנו לקנצלרית גרמניה, לנשיא צרפת, לנשיא ארצות הברית, ויסבירו להם כיצד לקדש את המדינות שלהם. ככה היה צריך להיות. כלומר, התוכנית היא פה תוכנית של קדושת הכלל. אבל אולי שכחו להגיד את זה לשמעון פרס, אולי הוא לא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות. אז בינתיים אנחנו עובדים כמו אברהם אבינו בשיטה של הנפשות. כן? והנפש אשר עשו בחרן, אנחנו פונים אל היחידים. הרבה הרבה יחידים באומות רוצים את ההשפעה שלנו, וזה מה שאנחנו עושים. אבל התכלית האמיתית היא להקים איזה מין בית דין עולמי בירושלים, שתפקידו יהיה לתקן את אומות העולם. וכאן הייתי רוצה לקרוא לכם מקור מעניין, בדבריו של הרב קוק, יש לכם פה מקור מספר 2. תסתכלו, לא צריך לקרוא את הכל. בשורה 4, כן? אתם רואים, השורה הראשונה מתחילה במילה השאלה, ואם תסתכלו בשורה הרביעית, ובמשך איזה תקופה? מצאתם? טוב. ובמשך איזה תקופה, הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית, לצאת מכוחם של ישראל, לטהר ולצרף את כל סיגי האליליות והחומרנות הגסה, המסובכים ברוחות העמים והדתות השונות, למען צרף את כל מערכי רוח האדם, באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. כלומר, אם אני רואה את זה נכון, מה שאומר הרב, צריך שיבוא גוי לירושלים ויאמר, הנה, כבוד הרבנים, הבאתי את הדת שלי, כדי שתגידו מה בסדר, מה לא בסדר. אומרים, בסדר, תשים את זה על השולחן, תפתח. ואז הרבנים אומרים, הנקודה הזאת זה בסדר, הנקודה הזאת צריך תיקון. פה תוסיף עוד משהו, פה תוריד את זה. ברור? זה תכנית מעניין. עכשיו, איפה הרב קוק לקח את זה? זה גמרא במסכת סוכה. סליחה, מסכת מגילה, דף וו. והסירות ידמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, ועתידים תיאטראות וקרקסאות שבחוץ על הארץ, שילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים. בין תורה פוליטית מבשרת שלום וחירות כדעת התוספות, שהם בתי החול של חברת העם, ובין תורה דתית מוזהרת מזוהר האור של דעת האמת האלוהית ואהבת דרכי השם בחיי היחיד והחברה, כדעת רשי במגילה שם. כלומר, מחלוקת רשי ותוספות, מה נלמד את הגויים? האם נלמד אותם כיצד לעשות פוליטיקה מקודשת, או איך לתאר את הרגש הדתי שלהם? מחלוקת רשי ותוספות, לא חייבים להכריע. אפשר לקבל גם את דעת רשי וגם את דעת תוספות. תלוי לפי כל אומה ואומה. מה הם ירצו מאיתנו? יש יש נקודה חשובה שאני רוצה להיכנס אליה יותר. עד עכשיו זה בסדר? זה ברור מה שאני אומר? או שמשהו לא ברור? כי אני הולך עכשיו לסבך עוד קצת. כן, בבקשה. זה הנושא של השיעור הבא. מה שאתה הבאת מהרמב״ם, זה הנושא של השיעור הבא. השיעור הבא. The next lesson. בסדר? בינתיים אני בפתיחה הייתי אומר, השיעור הזה הוא שיעור כללי, שעוסק ברעיון. אחר כך, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי מעשי, אנחנו נגיע. בסדר? זה מאוד, מאוד חשוב. אנחנו נתקלים יום יום בשאלות כאלה. כן, קבוצה של רבנים בירושלים, בהתייעצות עם הרב הראשי לישראל, אנחנו עסוקים בשאלות האלה, וגם אני מבין שזה שאלות מעשיות, כי באים הרבה גויים ורוצים לדעת מה עושים. הנה, יש אפילו פה חוברת, מעמד בני נוח בזמן הזה, הלכה למעשה. זה כתוב מספיק גדול כדי שתוכל לראות את זה. עכשיו, יש סוגיה מעניינת במסכת בבא קמא. בדף למדחת, עמוד א'. אני לא יודע אם זה הודפס פה, יש או לא. לא, לא הדפסתי. לא משנה. כתוב בגמרא על הפסוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. ראה שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח שאינם מקיימים אותם, עמד והתיר להם. כן, זה דעת רב יוסף שם. רב יוסף אומר, עמד והתיר להם. שואלת הגמרא, התגורי התגר, וכי מצינו חוטא נזכר? אז מה, אז יהיה מותר עכשיו להם לעשות גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, כל זה מותר פתאום? אומרת הגמרא, לא. באמת זה ממשיך להיות אסור, אלא שאינם מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רב יוסף, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. מה זה אומר שהגויים מקיימים שבע מצוות, אבל לא כמצווים ועושים? בכלל, זו שאלה כללית ששאלו אותי כמה גויים. אמרו לי, תגיד, שבע מצוות בני נוח. בעצם מה זה אומר? לא להיות חזיר. סך הכל מדובר במה שנקרא המוסר האוניברסלי. מה אתם היהודים מחדשים לנו? מבחי, לא ידענו שיש שבע מצוות? שלא צריך לעבוד אלילים, ושלא צריך לגזול, ושלא צריך לרצוח? מה, אתם מלמדים אותנו את זה? עד כאן השאלה ששאלו אותי כמה גויים, ואפילו כמה יהודים שאלו אותי את זה. שבוע שעבר היה עיתונאי ישראלי בטלוויזיה ששאלו אותי את השאלה הזאת. והתשובה היא שהם עושים את זה כמי שאינו מצווה ועושה. אני אסביר למה הכוונה. היה, אני דיברתי עליו כבר כמה פעמים, יהודי מסובך בשם פאולוס. הוא טען שהמצוות זה כללה. כן? לא יודע אם קראתם את הברית החדשה, שם הוא אומר שהמצוות הם כללה שישו שחרר ממנה. עכשיו, למה זה כללה? לא בגלל שזה קשה לעשות, אלא בגלל שאם אני חוטא ולא ייתכן שלא החטא, אז אני נעזב על ידי האלוהים. וכיוון שהם אינם מאמינים בכוח של התשובה, לכן מבחינתם הרעיון הזה שיש מצווה ושהתנאי לקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא זה קיום המצווה, זה דבר בלתי נסבל מבחינתם. ולכן פאולוס הציע לבנות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא על צינור אחר לגמרי, שהוא צינור האמונה. 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 האמונה מושיעה, המעשים לא יושיעו. מפורש באבנגליון. עכשיו, אחרי ש... דבר שאולי לא כולם יודעים, אבל אחרי שזה קרה, אחרי שפאולוס ביטל את המצוות, הקהילה הנוצרית באנטיוכיה התחילה להתנהג בחיי שחיתות. גילוי עריות ועוד הרבה דברים. אז הוא שלח להם מכתב עם דברי מוסר. אמר להם, מה זה צריך להיות? אמרו לו, אבל אתה אמרת שזה הכל מותר, כי התורה בטלה. מה? כן, לפני כן הם קיבלו, הם היו יהודים. הנוצרים הראשונים זה יהודים. הם קיימו מצוות, לפי פטרוס צריך לקיים מצוות. כן? ואז הוא אמר להם, נכון, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. הכל מותר, אך לא הכל ראוי. פירוש הדבר, זה לא מוסרי. במילים אחרות, צריך להמשיך לקיים את המצוות האלה, כמי שאינו מצווה ועושה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת במסכת בבא קמא. מה? למד ח' עמוד א'. זאת אומרת שהם ממשיכים לקיים, אבל הם לא רואים בזה את הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. בעצם מה שהמצוות, כשאדם הופך להיות בן נוח, כשהוא מקבל על עצמו בפני בית דין את שבע המצוות שנצטוו בהם בני נוח, לפי מה שמשה כתב בתורה, הם חוזרים להיות מצווה ועושה. ואז אדם שהוא מצווה ועושה, זוכה על ידי המעשה שהוא עושה, לא רק לשלמות אנושית, למוסר אנושי שמשלים אותו, אלא הוא הופך גם להיות דבק במי שאמר והיה העולם. כלומר, במילים יותר פשוטות, זה מפגיש אותו עם הטרנסנדנטיות. מפגיש אותו עם הנבדלות האלוהית, ובמובן הזה, שבע מצוות זה גאולה לאדם שמחפש את אלוהים. כלומר, מה שאנחנו מסבירים לגויים, שמתעניינים בשבע מצוות, זה שאם הוא מקבל את זה כמצווה, זה גואל אותו מן הסגירות המעגלית של העולם. יש לו יחס עכשיו עם מי שאמר והיה העולם. מה? זה רעיון נוצרי? מה? תראה, הרעיון של גאולה, אני חושב שזה כתוב ביהדות, לא?
כן, אבל...
כן?
בזמן הזה.
לא, אני אסביר מה הכוונה. זה נכון שאצלנו הגאולה זה לצאת משעבוד מלכויות. אבל אצל הגויים, מה זה גאולה? לבטל את המסך שמבדיל בין הבורא לנברא. ברור? הרי זה, צריך להבין, יש היום מצב נורא והיום, שיש מיליארדי בני אדם שמחפשים משמעות לחייהם ואינם מוצאים. משום שהם אינם מאמינים שמי שאמר והיה העולם הוא רלוונטי עבורם. המצווה מפגישה אותם עם זה. כן? זה דבר
חזק.
אני הייתי נזהר מלקרות. נפש. הייתי נזהר מלקרוא לזה ישועה. הייתי נזהר מלקרוא לזה ישועה. כן. שמה? מה לא קיים? לא הבנתי.
התפיסה הזאת שהמעשים לא מקרבים לאלוהים.
אני אסביר לך משהו. הטענה שלא המעשים הם המקרבים לאלוהים, אלא האמונה, זה אוניברסלי לכל הנצרות, כי זה כתוב בברית החדשה. הם לא יכולים להתכחש לזה. ראי למה? מה? ברור, כלומר, מה שקורה אצל הרבה נוצרים, הם עושים מעשים טובים. אבל הם חושבים שגאולת האדם, במובן הזה שיש לו חלק לעולם הבא, זה רק על פי אמונתו.
אני מכיר את האידיאולוגיה הנוצרית, אבל אני אומר שזה ודאי לא נכון לדתות אחרות.
ראייה, לגבי הדתות נכון, אני ראייה. בסדר, אז קודם כל, טורקי, כן? אז דיברנו קודם כל... על הנצרות, כן? הנצרות, אין נוצרי בעולם שלא חושב שישועת נשמתו תלויה באמונתו. אלא יש להם ויכוח במה צריך להאמין. עכשיו, לגבי האסלאם, הם אינם סבורים בכלל שיש משמעות למעשה האדם מסיבה פשוטה. האדם הוא לא זה שעושה את המעשה, אין בחירה חופשית, לפחות לפי הסונים. כן. עכשיו, לגבי שאר הדתות, הבודהיזם, הטאויזם, ההינדואיזם וכדומה, אין מלכתחילה יחס בין הבורא לנברא. הוא לא קיים. זה ודאי נכון לכל ה... אני חושב שזה ודאי נכון, ואני אסביר למה הכוונה. כל עובדי עבודה זרה שבעולם, או כל הפנתאיסטים שבעולם, אינם מדברים על מי שברא. הם מדברים על כוחות חיים שמופיעים בתוך הקוסמוס. הם אינם מדברים על האל הטרנסנדנטי. אצל מי שמעת אחרת? של ההינדואיזם, אדוני היקר, ההינדואיזם, אם כבר אנחנו נדבר על זה גם מחר, כן, על ההינדואיזם, אבל ההינדואיזם במובן הוא דווקא, הוא קלאסיקה, אני לא מדבר על הבודהיזם, כן, על ההינדואיזם.
אני לא מדבר על
הבודהיזם
בכלל,
הבודהיסטים המתאיסטים. כן, ההינדואיזם הוא סך הכל מאמין בהשתלשלות של אלים, כלומר סך הכל הוא די דומה לפוליטאיזם העתיק, ומי שאמר והיה העולם, כלומר הרוח הראשונה, דווקא היא רחוקה מלהיות בקשר עם האדם. אם אתה שמעת קצת על ההתפרקות של הגוף של ברהמה, כן? שהוא התנאי להופעת המציאות, זה אומר שעד רבה יש פה איזה מין תהליך אדיפלי של הריגת האב כדי לתת ממשות לבן. לא, זאת אומרת, אין אינדואיסטי אחד שמתפלל למי שברא את העולם. אני חותם לך.
זה לא נכון.
מה? ועוד איך?
זה לא נכון.
מה?
זה לא נכון. יש בבישנואיזם ודאי יש פלגים נרחבים מאוד, קבוצות גדולות מאוד, שאומרים שהאמנציה הראשונים היא הוא בעצם הבורא, הוא השומר, הוא האורץ. וזה הכל אחד.
כן, השאלה האם יש לו מצווה, האם יש לי קשר איתו. האם אין פה השפעה של... כן, אבל כל... זהו. אז כאן נקודה מאוד חשובה. מה בין זה לבין מצווה? במצווה זה ממעלה למטה. בכל המעשים שאתה מדבר עליהם זה ממטה למעלה. כלומר, מה שאתה מדבר עליו זה מה שנקרא הרגש הדתי. הטכניקה הדתית. הרגש הדתי, יש על זה פרשה בתורה. יש פרשה בתורה שמדברת על הרגש הדתי, קוראים לה פרשת כתיסה. קום עשה לנו אלוהים. כן. אני מכיר את זה קצת מפרשת השבוע. כן. בסדר. מה? לפי האסלאם הסוני, אין לאדם בחירה חופשית. שזה 85% מהעולם המוסלמי. בחירה חופשית. מה שקרה פטליזם מזרחי. אז המעשים נגזרים מראש. האדם עשה מעשה טוב, כי נגזר עליו לעשות מעשה טוב. האדם עשה מעשה רע, כי נגזר עליו לעשות מעשה רע. גם בשמונה פרקים, כן. אה? זה צריך לשאול אותם. נכון, אז נשאלת השאלה... לא, 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 לא. יש פה שאלה נוספת, הרי. השאלה מתבקשת. אם אין בר... אם את בחירה חופשית, אז איך יש שכר ועונש? נכון? וכלומר, מדוע הצדיק מקבל... מדוע הצדיק מקבל שכר ומדוע הרשע מקבל עונש? התשובה שנותנים התיאולוגים המוסלמים לזה, זה שכך גזר האלוה. שהצדיק יקבל שכר אף על פי שהוא לא ישתדל בשביל זה, והרשע יקבל עונש אף על פי שהוא לא יכול היה שלא לעשות את הרע. להשמיד את הבחירה החופשית? לא, הטענה המוסלמית היא שהבחירה החופשית לא יכולה להיות, כי זה פוגע בשלטונו המוחלט של האלוה. לא, היא לא קיימת. לא, לא, זה אשליה. בעיני המוסלמי זו אשליה. אשליה של בחירה חופשית, אבל באמת אין. טוב. מה זה? כן, כן. המועתזילה. אתה אומר שזה כתוב במורה נבוכים? סליחה, אני נותן ש... אני לימדתי מורה נבוכים 8 שנים רצופות בטכניון, ואני לא ראיתי שיש עמדה כזאת. כן? מה? לא, לא, זה... אני מדבר על המועתזילה. כן. 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 זה לא מה?
זה לא אני בגלל חטא, זה עולם, זה רעיון אגדים, זה לא הלכה. הרי הרבה פוסק, יש המצאות אלינו, הוא הולכית שפוסק את זה.
רגע, 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 רגע. קודם כל יש מחלוקת יש קצת אחרונים סליחה יש קצת אחרונים אמנם נדחו על ידי רוב הפוסקים אבל יש קצת אחרונים שסברו שזה הליבה דהלכתא שהם פטורים באמת אבל הלכה היא לא כך כי גם הגמרא אומרת שמחויבים זה המסקנה של הסוגיה שם כן והם מקבלים שכר כמי שאינו מצווה ועושה מה הופך אותם למצווה ועושה ברגע שהוא מקבל על עצמו שבמצוות זה מוציא אותו מכלל גוי והופך אותו לבן נוח. וזה אנחנו נראה, עוד מעט אנחנו נתחיל לימוד נוסף בדברי הרמב״ם, ואנחנו נראה בדיוק איך הרמב״ם למד את הסוגיה הזאת. בסדר? טוב, אז קודם כל, אז רציתי קודם כל לסכם בינתיים מה שראינו עד עכשיו. א', יש משימה אוניברסלית ליהדות, הייתי אומר, זה כמעט בנאלי לדבר על זה. דבר שני, זה לא היה ניתן למימוש במשך כל זמן הגלות, כי התוכנית היא תוכנית של השפעה אוניברסלית מציון. ג', התוכן שאנחנו מציעים לאומות העולם זה לעבור ממצב שלא מצווה ועושה, למצב של מצווה ועושה. דלת, הדבר הוא אקטואלי לא רק בגלל שחזרנו לארץ ישראל ויש לנו כבר השפעה על כל העולם כולו, אלא גם בגלל שאנחנו נתונים במאבק שבו אם לא תהיה לנו אמירה, אנחנו עלולים חלילה להינזק, אבל לא רק בגלל הנזק, כי בגלל שאנחנו נשלחנו על ידי ריבונו של עולם להיסטוריה, כדי לבצע את רצונו לתקן עולם במלכות שדי. אני רק רוצה לציין שבזמנו, שהבנתי ששנה שעברה היה פה הרב מנחם בורשטיין. כן, אז לפני כבר כמה שנים פנו בני נוח אל הרב מנחם בורשטיין בעולם כולו, ואז הוא מונה על ידי הרב מרדכי אליהו, הרב הראשי לישראל, כדי לטפל בענייני בני נוח. יש לנו מכתב של הרב מרדכי אליהו, אגב אני חושב שהוא מובא גם פה בחוברת הזאת, ובה הוא תומך מאוד, הנה כן, הרעיון של בני נוח, מכתבו של הרב מרדכי אליהו. הרב בורשטיין היום הוא אדם מאוד עסוק, הוא עוסק בענייני מכון פועה ועוד הרבה דברים חשובים, אז הוא ביקש שאני אשתמש במכתב של הרב אליהו למפעלים שאנחנו עסוקים בהם. גם הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, עומד מאחורי הפעילות שלנו. כלומר, אנשים רואים במעשה הזה משהו שהוא צו השעה. לאחרונה התחלנו וגם בפעולה נוספת. הקמנו, אני מקווה שלא תכעסו עליי, הקמנו חג חדש. כף זין במר חשבן, אבל זה לא בשבילנו, זה בשביל הגויים. כף זין במר חשבן זה היום שבו נוח יצא מהטבע וקיבל שבע מצוות בני נוח. זה יום מתן תורה של הגויים. ולכן עכשיו אנחנו עושים כל שנה בירושלים כנס בשביל לכבוד בני נוח, עשינו אותו שבוע שעבר, שבו אנחנו מזמינים אנשים שגם מאומות העולם, גם מישראל, שמדברים על המעשה הזה. מה? ראש השנה? זה לא סימפטי, יום הדין כזה. יום הדין. כן. זה... מה? אדם הראשון. אם כבר, אז תעשה 1 בינואר, לפי הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ח'. זה החג של אדם הראשון. כשהוא ראה שהתקופה, שהחושך נעלם מן העולם והאור חוזר, עשה חג 8 ימים מהתקופה ועד ה-1 בינואר. זה החג המקורי, הגמרא אומרת, שמזה נולד אחר כך חג של עבודה זרה. זה חג המולד של הנוצרים. אבל זה במקורו זה החג של אדם הראשון. אז אם כבר תעשה את זה. כן. אבל לא הייתי מציע שיהודים יחנכו גויים לחגוג את ה-1 בינואר. נראה לי שזה לא, זה לא אסתטי. לא אסתטי. כן. אבל עמקי, אני מכיר תלמיד חכם שרצה לעשות את זה. אני אמרתי לו שאני לא הולך איתו בכיוון הזה. הוא פרסם ואני צעקתי עליו. תראה, אנחנו לא באינקוויזיציה, אנחנו לא יכולים לקחת את הספרים בחזרה. כן, אתה מכיר אותו? כן. טוב, טוב, בסדר, לא משנה, הוא פרסם את זה, לדעתי זה הייתה טעות. כן, אגב, עוד תופעה מעניינת, יש בגמרא, יש קודם כל רמב״ם מפורש, אולי תסתכלו רגע אחד ברמב״ם, במקור 5. זה בהלכות מעשי הקורבנות, השוחט קודשי נוחרים בחוץ חייו, וכן המעלה אותם בחוץ, והנוחרים מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום. והוא שיקריבו בבמה שיבנו. ואסור לסייען ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ, ומותר להורות להם וללמדם, איך יקריבו לשם האל ברוך הוא. כלומר, גוי רוצה להקריב קורבן לאלוהי ישראל, הוא יכול. הגמרא בזבחים אומרת שרבה הסביר לאיפרה אורמיז, אמו של שבור מלכה, כיצד להקריב קורבן לשם. יש גם אחד מבני נוח מפילדלפיה, שהגיע במיוחד לארץ, ליריחו, למבואות יריחו, כדי להקריב קורבן. והוא בנה במה, והוא הקריב עליה שני יונים. זה אפילו פורסם בטלוויזיה הישראלית. טוב, אז אם אתם רוצים... כן.
מה?
לא יודע, לא היו הפגנות נגד זה. לא היו הפגנות. שני יונים, ככה, סתם, ככה. טוב. אבל, מה? כן, הבעיה היא שאני לא יכול לקריב קורבנות היום. אסור לי לקריב קורבנות. מה? אבל בנוח, כן. עד היום הזה, הם יכולים לקריב קורבנות לשם, זה בסדר גמור. כן? יש כל מיני תופעות מיוחדות. למשל, הרמב״ם כותב שהם יכולים גם לעשות ברית מילה. ברית מילה. כן, אנחנו מקבלים בקשות מבני נוח בעולם כולו שרוצים לעשות ברית מילה. והשאלה היא, האם לעודד את זה או שלא לעודד את זה?
בגרמניה.
גם בגרמניה זה בכלל, כן.
דווקא בגרמניה. כן.
לא, אבל ברוסיה יש לנו הרבה שרוצים למול ויש מלים גם. כן, מה?
בגרמניה לא באים אלינו, הולכים לחירות שלהם.
כן, כן. אבל השאלה היא, זה מסיבה דתית או לא מסיבה דתית? אז אם עושים את זה מסיבה דתית, הרמב״ם אומר שזה בסדר, ומותר אפילו למוהל יהודי למול אותם, לשם מצווה. כן. כן, אנחנו מיד נתייחס לזה בחלק השני. אני אתן לכם קצת הפסקה, ואנחנו נמשיך בנושא הזה. אבל רק אני רוצה לומר שאני בדרך כלל ממליץ שלא לתת לגויים למול, אם האבא שלו יהודי. אם האבא יהודי, כשמלים את האדם, זה בעצם מטשטש את הזהות שלו. לכן אני תמיד אומר, עכשיו, אני לא יכול לכתוב את זה, אז מה שאני אומר תמיד, שיעשו שאלת חכם. עכשיו, אני אומר לחכמים, מי שבא אליכם מבקש למול, תבדקו. אם הוא גוי טהור, בסדר, אפשר למול אותו. אבל אם הוא קצת יהודי, לא למול אותו. זאת ההמלצה שלי, למרות... מה?
תסביר.
ההסבר הוא פשוט מאוד. אבא שלו יהודי. כן, זרע ישראל. או הוא רוצה למול את הבן שלו. הוא אשתו גויה, והוא רוצה למול את הבן שלו. למה הוא עושה את זה? כן, כי הוא רוצה שישכחו שהוא לא יהודי. כן, אז הדבר... כן, אז יש בזה סכנה. אגב, אנחנו יודעים, דווקא אחד הדברים החשובים שיש אצל בני נוח היום, מה? לא, מי... לא, אבל, אבל זה יגרום שהוא יחשוב את עצמו יהודי.
זה יבלבל אותו.
וזה, והוא יזוכי בן יהודים, והוא יתחתן עם יהודיה. זאת הבעיה. בסדר, יש הרבה, אבל אנחנו מעדיפים לא לעודד את זה. אגב, יש אצל בני נוח, אחד הדברים החשובים, צריך לדעת, שזה אחד מהפעולות שמונעות התבוללות. כי בני נוח... הם הראשונים שמתנגדים לנישואים עם יהודים. כי, כן, זאת אומרת שהבני נוח יודעים במפורש שהם עומדים מבחוץ. למשל, הייתה בחורה מאינדונסיה שהתעניינה בנושא של בני נוח, בגלל שיש לה חבר יהודי שלא מתעניין ביהדות, אבל היא מתעניינת. ואז היא אומרת לי, אם אני מבינה נכון, להיות בת נוח זה להיות שייכת לקדושה מבחוץ, נכון? כן, יש תופעות כאלה. אגב, שאלתי פעם אחד מבני נוח בהולנד, זה לא רחוק מפה. שאלתי אותו, למה אתה לא מתגייר? הוא אומר, כי אני הולנדי. כלומר, הזהות של האדם מבחינה לאומית היא דבר חזק, וזה לא תמיד טוב לגייר את האדם. כלומר, לגייר זה מה עושה קצת טראומטי. שגורם לאדם לעבור, לעקור מן האומה שלו אל אומה אחרת. אני רוצה לספר לכם סיפור שעם הרב יהודה ליאון אשכנזי, שאתה דיברת עליו מקודם. פעם איזה כומר אמר לו, אני הגעתי למסקנה שהיהדות היא האמת. שאל אותו הרב, אז מדוע אתה לא מתגייר? הוא אמר, כי אני אלזסי. אני מאלזס. ומדי איפה זה אלזס? לא רחוק מפה. כן. אז הוא אמר, והמאכל הלאומי שלנו זה השוקרות. אתם יודעים מה זה שוקרות? זה כרוב כבוש עם נקניקיות חזיר. כן? זה משהו שומני, חבל על הזמן. אבל החלק המרכזי שמה זה נקניקיות חזיר. אמר לו הרב, בסדר, אבל יש אותו דבר בקשר. אמר לו, זה לא אותו דבר. כלומר, במילים אחרות, אתם צוחקים על זה, אבל כמה יהודים קשורים ליהדותם דרך המאכלים של שבת? תחשבו על זה. זאת אומרת, האדם לא יכול לעקור את השורשים של עצמו. ולכן התוכנית של היהדות איננה לגייר את העולם כולו, אלא לאפשר קדושה לכל בני האדם באשר הם. לכן הרבה פעמים יש טענות שאנחנו שומעים של ניסיון של יהודים להשתלט על העולם דרך הרעיון הזה. הייתי אומר, זה בדיוק ההפך. לנו יש משימה, דבר השם נמצא בתוכנו, ואנחנו צריכים למסור אותו לאומות העולם ולהשאיר אותם מבני אומות העולם. כן.
אבל קודם כל, בתור תיאולוג, קשה לי מאוד להסכים לזה. כי אנחנו יודעים שדת, אני מחזיק שיהדות זו דת, לא מחזיק ככה, אני יודע, כן? אבל הדת, הניסיון של האנשים האלה שמגיעים לבנוע, הוא ודאי ניסיון דתי.
בוודאי.
עכשיו, דת יש לה שלושה מרכיבים. זה המרכיב התיאולוגי, המרכיב הפילוסופי, מרכיב של המיתוס, מרכיב של הפילוסופיה, מרכיב של הריתוס, של הפולחן. עכשיו, מה שאני רואה בשיטה הזאת, שהיא חסרת פולחן. ואנחנו יודעים שחסרון של הפולחן מביא להתרוקנות של הרוחניות, מהרוחניות, מה שקורה לפרוטסטנטים למשל.
נכון. נכון.
איך פותרים את הבעיה הזאת?
נכון. זה הנושא של השיעור הבא.
זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם אנחנו מייחסים כזאת חשיבות לזהות כביכול, כן? אז איך בן אדם הוא יכול להסכים נפשית לחיות בשיטה שהוא בעצם הנספח בשיטה הזאת? זו שאלה, והחלק של, החלק הנוסף של, של, של השאלה השנייה היא שאנחנו רואים שזה גם בפועל לא מזיק ממש, הילדים של, של האנשים האלו הם מגיירים לרוב.
בסדר. יש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה עם הריטוס? כן? מה עם הפולחן? זה הנושא של השיעור הבא. שתיים, לגבי השאלה, איך אפשר להיות מסביב לאיזה מוקד ולא להצטרף אליו? אין לי תשובה לזה, אבל אני רואה מציאות. כלומר, המציאות היא שיש אנשים שרוצים לעמוד מבחוץ. זה דבר שכיהודי קשה מאוד לקבל, אבל הוא עובדתית קיים בנפש של בני אדם. ברור, ברור, ברור. אבל באיזשהו שלב הם גם צריכים לזכות לאמת. הייתי אומר ככה, המיתוס הנוצרי, וזה הייתי רוצה לדבר על זה מחר יותר, נולד מזה שרצו לקבל את ההשפעה של כנסת ישראל בלי עם ישראל. ברור, אבל בסופו של דבר, היום, עם ישראל חזר להיסטוריה. אז אפשר לקבל ישירות ממנו. תדע לך, הרבה נוצרים באו אליי וביקשו ממני שאני אסכים להכיר בהם כבני נוח. ואני סירבתי. ואני אמרתי להם, למה שאני אשקר לך? הרי כל 2000 השנה שעברו, היית זקוק לישו כדי להידבק באלוהי ישראל. אבל עכשיו אתה לא צריך. אתה יכול דרכן. ואני חושב שזה דווקא, יש כאלה ששמעו את זה, ובאמת הסכימו להיות בני נוח. עכשיו, לגבי השאלה במציאות שהילדים של בני נוח הופכים להיות יהודים, זה נכון וזה גם לא נכון. היום הם רוצים כבר להקים קהילות. אולי שמעת על קהילת סן ניקנדרו? יש באיטליה, זה סיפור יפה, אני רוצה לגמור עם זה כדי, אולי אחרי נשמע את השאלה שלך, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? סיפור יפה. קרה בעיירה בשם סן ניקנדרו בדרום איטליה, במלחמת העולם הראשונה. היה שם איזה אדם בשם מנדוצ'ו, שהוא כמו כולם לא ידע לקרוא, היחיד שידע לקרוא בכפר היה הכומר. במלחמה לימדו אותו לקרוא בתור חייל, הוא חזר הביתה, קרא את התנך, והגיע למסקנה שהיהדות היא האמת, אבל הוא לא ידע שיש יהודים בעולם. אז הוא החליט להקים את היהדות מחדש. ואז הוא בנה לעצמו קהילה של אנשים שקיימו מצוות לפי הבנתם, אפילו הקריבו קורבן פסח. אחרי כמה זמן הם שמעו שיש יהודים בעולם, זה היה בשבילם הפתעה גדולה. במלחמת העולם השנייה הם נרדפו על ידי הנאצים בתור יהודים. אחרי המלחמה הם עלו לארץ והתגיירו. אבל חצי מהקהילה נשארו שם עד היום הזה. הם משתמשים במה שפעם היה הכנסייה, בתור בית כנסת לאלוהי ישראל, שמנוהל על ידי בני נוח. זה קיים עד היום הזה. אגב, יש לנו בפיליפינים קבוצה של 800 בני נוח, עם המשפחות שלהם, שמקיימים חיי קהילה שלמים בלי להתגייר. הם שולחים אלינו את כל הזמן את השאלות שלהם ההלכתיות, אבל הם קיימים כקהילה. אגב, זה, אולי הפיליפינים זאת המדינה היחידה שבה בני נוח היא דת רשמית, בגלל שהם היו חייבים להירשם כקהילה, כדת רשמית כדי לקיים את הפולחן שלהם. הם נקראים QCHU, קהילת חסידי האומות. כן? אז יש דברים כאלה, ולאחרונה אנחנו באנו בקשר עם 13 קהילות של בני נוח שלא הכרנו בדרום אמריקה. אנשים לאחרונה שאמרו, אנחנו, תדעו לכם שאנחנו קיימים, אנחנו רק מחפשים רבנים שיגידו לנו מה לעשות. אז כך שזה לא כל כך פשוט הסיפור הזה, שזה לא קיים. אני אספר גם שבדלס, אולי תדעו לכם שבדלס, שבטקסס, יש קהילה מאוד מעניינת, שהרב ריצ'מן עשה אותם בני נוח, הרב חיים ריצ'מן בירושלים ממכון המקדש, הגיע לכנסייה שלהם, קיבל היתר מרבנים להיכנס לכנסייה, והוא נתן להם הרצאה. ההרצאה הייתה מה היהדות חושבת על הנצרות. וזה היה בפני הכומר. והוא, בלי לבלבל, מסביר מה שהיהדות חושבת על הנצרות. בסוף אנשי הקהילה שואלים את הכומר, What do you say about it? מה אתה אומר על זה? ואז הכומר עומד ואומר, He is right. צודק. ובאותו יום סגרו את הכנסייה והפכו אותה למקדש לאלוהי ישראל. לא. עכשיו, חצי מן הקהילה שלא הסכימה לקבל את תורת בני נוח עזבה, אבל כל החצי שלה התמלה באחרים שבאו. היום יש לנו משהו כמו 100 משפחות שם של גויים שמקיימים חיים שלמים, פולחניים, אנחנו נתייחס לזה עוד מעט, בתור בני נוח בהדרכת רבנים. מה שאנחנו היום מנסים לעשות היום זה להקים את המנהיגות הרוחנית שלהם. אבל אני אומר, הדבר הזה הוא קיים. עכשיו, אני יודע שאין קהילה יהודית בעולם שבה אין קבוצה חשובה של גויים מסביב לרב. תדעו לכם שבפולין, הרבנים, מה לא בגרמניה? תדעו לכם שבפולין זה ככה. בפולין יש בקהילות יותר גויים מיהודים. זאת עובדה. מה? זה המצב בגרמניה גם? יותר בגרמניה. לא, אבל תדעו לכם, יש הרבה מאוד גויים שמתעניינים. אנחנו חייבים לתת להם מעמד. יש לנו אפשרות, ולכן כתבנו גם את החוברת הזאת בהתייעצות עם הרב הראשי לישראל, כיצד לטפל בכל הקהילות באנשים שפונים, לעשות להם איזה מין קורס עם הדרכה. וההדרכה צריכה לכלול בין היתר אולי שבכל קהילה יהיה מקום שיש שיעור מיוחד להם פעם בשבוע, או שהם יתאספו בעצמם. הכי טוב זה שהם יקימו מרכזים לעצמם, אבל הם חייבים לקבל קצת שיעורים ביהדות לפי מדרגתם, לפי עניינם, קצת הדרכות של החיים הפולחניים, וזה יהיה עוד כמה דקות, אנחנו נעשה הפסקה קצרה ואנחנו נמשיך בנושא הזה. והם גם יכולים לעבור לפני בית דין. תדעו לכם שכמה פעמים שאני ישבתי בבית דין וקיבלתי בני נוח, זה מעמד מרגש במיוחד עבור אותם האנשים, שפתאום מקבלים על עצמם את שבע מצוות בני נוח, והופכים מכוח זה לחסידי אומות העולם. יש פה גם הדרכה איך למלא את התעודה, איך להדפיס אותה וכו'. והמעמד הזה הוא מעמד חגיגי, שעושה את האנשים האלה לאנשים לאוהבי השם וגם אוהבי ישראל גדולים. כן, בבקשה. סליחה, אדון קדם, סליחה. הוא רצה קודם לשאול שאלה. כן. זה כתוב בפרשת נוח. לא, זה כתוב בפסוק. זה כתוב בפסוק שבשבעה... אני יכול לענות? כן. כתוב בתורה שבשבעה ועשרים לחודש השני יבשה הארץ, ואז נוח יצא מהטבע וקיבל שבע מצוות. זה כתוב בתורה, זה לא ברשי. זה כתוב בתורה, לא ברשי. כן, יש גם בקו זין ביער. אבל בקו זין ביער זה ערב יום ירושלים, אין לנו כוח לעשות את זה. לפי רבי יהושע. לפי רבי יהושע. אם כי אני איך, פעם אחד מבני נוח הזמין אותנו להכנסת ספר תורה. הוא ביקש לכתוב, כלומר שיכתב, הוא שילם לאנשים לכתוב ספר תורה, כדי שכאשר יהודים באים אליו הביתה, הם יוכלו להתפלל במניין. ואז הוא שילם, פשוט שיהיה ספר תורה אצלו בארצות הברית, וכשהוא עשה את זה, זה היה בקו זין באייר. הוא לא שם לב לזה. אז אני אמרתי לו שזה לפי רבי יהושע, זה הזמן שבו נתקבלו שבע מצוות. כן, רצה להגיד משהו. זה בהחלט נכון, כלומר, לפי הנביאים, הכהנים שלנו עתידים להיות כמו כהן גדול, הרי ביחזקאל הוא אומר, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, זאת אומרת שחלק מן המנהגים, מן הדינים של כהן גדול, יעברו אל כהנים אדיוטות, ואז זה אומר, ואתם כהני השם תיקראו, זה גם כן כתוב בנביא, שאנחנו נהיה כהנים של האומות. ואז הכהן גדול שלנו, מה הוא יהיה? הוא יהיה סופרמן.
אבל זה לא אותו
הבדל, אפשר להתחזן במקווה, אפשר להתחזן בנוח, לא יכול להתחזן בישראל. בוודאי שהוא לא יכול, אם כי אני רוצה לשמור בסוד שהרמב״ם אומר שמי שמתחתן עם בת נוח חייב מכת מרדות. כלומר שלפי הרמב״ם זה איסור דרבנן, אבל אל תגלו את זה לאף אחד. כן.
מי שמתחתן בכלל עם גויה,
לא דווקא עם נוח. לא, עם גויה זה איסור דאורייתא, קנאים פוגעים בו. אבל מי שמתחתן עם בת נוח, לפי הרמב״ם, עם בת גר תושב, אומר הרמב״ם, קנאים לא פוגעים בו, אבל מקים אותו מכת מרדות, זה איסור דרבנן.
קנאים פוגעים בו גם בחתנות?
לא, אבל קנאים פוגעים בו, למשל הבעל הגויה, קנאים פוגעים בו. כן, דרך חתנות זה יותר חמור. יותר חמור, זה איסור לאו, זה לאו. לא, דרך חתנות זה לאו, הוא חייב מלכות, לא מכת מרדות. מי שנושא גויה חייב מלכות, כן. יפה. אגב, אני רוצה לציין, אם כבר אתה מזכיר את זה, יש איגרות משה על זה. האיגרות משה טוען שמה שהרמב״ם כתב בהלכות מילה שאפשר למול את הגוי, אז הוא אומר שדעתו היא שזה בגוי שרוצה להתגייר. כן. אבל האיגרות משה, עם כל הכבוד, לא ראה את תשובת הרמב״ם המקורית, ששמה הרמב״ם כותב במפורש, אף על פי שנשאר בגיותו. כן? זה כתוב מפורש בתשובת הרמב״ם מהדורת בלאו, שהאיגרות משה לא ראה. בבקשה.
מה בדיוק ההבדל בין נוח
לגוי רגיל. זה יהיה הנושא של השיעור הבא. כן, בבקשה. זה יהיה בשיעור הבא. אני פשוט רוצה לתת לכם הפסקה קצרה. כן.
רב הזכיר את הקהילות של בנוח שיש ברחבי העולם, ובזכירך בדרך אגב שיש להם שם קהילות עם בתי תפילה להשם, כולל עבודת מוכנית, אבל איזה פולחן, רב הכותר, שלא נותנים לנוכרים לחדש תעץ.
נכון.
אז מה התוכן שם?
נכון, זה יהיה הנושא. עוד 5 דקות.
רבותיי, כבוד הרבנים, אנחנו רוצים מאוד להודות לרב שירקי על השיעור. שינוי בלוח הזמנים, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה של 10 דקות.
רוצים בגלל ערבית אולי? אולי נעשה ערבית? או איך שאני רוצים?
אז זה אומר גם ערבית וגם הפסקה.
לא, אז נעשה רק הפסקה.
אוקיי, אפשר לעשות רק ערבית ואחר כך לקחת פשוט את הקפה והעוגה ולחזור ישר לשיעור, אם זה מקובל עליכם.
או שנעשה, לא,
נעשה עכשיו תפילת ערבית, מיד אחרי זה אפשר לאסוף קפה ועוגה ומיד לחזור לשיעור על מנת שנעמוד בלוח הזמנים הנוסף שיש. עכשיו מיד.